בה.
ויאמרו בני הנביאים אל שם, הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך, שם ממנו. נלחנה עד הירדן, ונקחה משם איש קורה אחד, ונעשה לנו שם מקום לשבת שם, ויאמר לך. ויאמר האחד, ואין נא ולך את עבדך, ויאמר הנלך, ואלך איתם, ויבוא הירדנה ויפרו את זה. ויהי האחד מפיל הקורה ואת הברזל, נפל אל המים ויפרק ויאמר, ויאמר אהה אדוני והוא שאומר. ויאמר איש האלוהים, אנה נפל, ויראה את המקום ויקצור עץ, ואשר שמה ויעשה את הברזל. ויאמר הרם לך, וישלח את דובי כשבו. ומלך ארם נלחם בישראל, ויבעת אל עבדה ולמור, אל מקום פלוני אלמוני תחנות. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל מור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחידים. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, ויסירו ונשמר שם, ואחת ולא שתיים. ויסייר לב מלך הרם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדה ויאמר עליהם, הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל, יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. ויאמר לכו ראו אחוהו ואשלח ויקחהו, ויוגד לו למרום הנה ודותם. וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו עליהם. והשכם משרת איש האלוהים וקום, וייצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב, ואירו נערו אליו, אהה אדוני, איכה נעשה? ויאמר אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוני, וקח נא את עיניו ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער וים, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. וירדו אליו, ויתפלל אלישע אל אדוני ואמר, אך נא את הגוי הזה בסנדרים, ויקם בסנדרים כדבר אלישע. ויאמר עליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליך אתכם אל האיש אשר תבקשו. ויולך אותם שומרון, ויהי כברם שומרון, ויאמר אלישע, אדוני, פקח את עיני אלה ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, כראותו אותם, העקה העקה אבי, ויאמר לא תכה, אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה, שים לחם במים לפניהם, ויאכלו וישתו, וילכו אל אדוניהם. ויכרה להם קרה גדולה, ויאכלו וישתו, וישלחם, וילכו אל אדוניהם, ולא יספור את גדודי ארם מרום בארץ ישראל. נעמוד עד כאן, כי ההמשך שהפעם הפרק הבא. בפרק שעבר, ראינו אלישע רבקה את נעמן, וראינו את המעשים של גחזי שהתברר השחיתות שלו, ושאלישע דחה אותו מלהיות לו ממשיך כמשרת. אחרי שהוא דחה את נעמן, כאן בהמשך אפשר להבין את זה בכמה אופנים. בני הנביאים מגיעים אל אלישע. אלישע כעת מחפש, הוא צריך להמשיך להדריך תלמידים, בני נביאים, נביאים, שימשיכו את הדור הבא. קודם הוא התאכזב עם גחזי, גחזי התברר שהוא לא ראוי, לא מפסיקים, ממשיכים דרך חדשה. הסיפור אצל הריף, הריף היה גדולי ישראל באפריקה, במרוקו, בעיר פס, ובגיל 70 וכמה הלשינו עליו לסולטן של מלך מרוקו שהוא מורד או משהו כזה, והודיעו לו שהסולטן מחפש אותו ורוצים להרוג אותו. הוא ברח בלילה בסירה לספרד והשאיר את כל מה שיש לו במרוקו. הגיע בן 70 וכמה לספרד. מה הוא עושה בספרד? פתח ישיבה חדשה, התחיל הכל מחדש. ו... וכל התלמידים שאנחנו מכירים אותם, גדולי ישראל שצמחו, הם מאלה שהוא גידל בספרד. ממה שהיה במרוקו אנחנו לא יודעים מי למד אצלו, מי המשיך, אבל בספרד בין השאר היה רבי יהודה הלוי שלמד אצלו, והרבה גדולים, ארי מיגש שהיה רבו של אביו של הרמב״ם, גדולים מאוד מהישיבה הזאת שהוא התחיל אחרי 70, גם כשנראה שכאילו מפעל של חיים קודם נהרס, מתחילים הכל מחדש, לא נשברים. כן, אלישע מתחיל כאן גידול של תלמידי חכמים, גדולי ישראל, שהם יבנו את הדור הבא. חז"ל אומרים שכל הזמן הם רצו ללמוד וגחזי היה דוחה אותם, גחזי לא היה נותן להם מקום. אחרי שגחזי הסתלק אז היה גם התעוררו הבקשות בצורה גדולה. אלישע
אבל הכיר אותם,
אלישע
דאג להם לאוכל,
הוא
ידע שיש את האנשים.
כן, נכון, אבל כל הזמן לא יכלו ללמוד. וכעת הגיע הזמן שיוכלו ללמוד, אבל הם מחפשים מקום. לפני זה אנחנו לא שומעים שהוא לימד אותם, לא שומעים על אלה שגדלו אצלו. אנחנו יודעים שהיו בני נביאים, אבל אנחנו לא רואים את הקשר החזק איתו, כמו כאן. בני הנביאים, אלישע היה בשומרון, כמו שאנחנו ראינו גם קודם וגם אחר כך, כי הוא היה צריך לפקח על המלכות של ישראל, שהוא היה נמצא במרכז, והמקום הזה לא מתאים לתלמידי החכמים. לקדם תורה צריך באווירה שקטה, לא בעיר גדולה. עיר גדולה, האווירה בחוץ היא סוחפת, היא מפריעה, כל הזמן יש חדשות, יש גדולים, יש קטנים, יש הפגנות, ככה יהיה קשה ללמוד. צריך מקום שהוא מבודד ולא בעיר. חוץ מזה, כנראה גם היה מקום צר, רצו איזה מרחב, רצו ללכת ליד הירדן. הננה המקום שאנחנו יושבים שם לפניך, שם ממנו. אני צריך להגיד שאנחנו יושבים פה, מאשר אנחנו יושבים שם. אולי הם רצו להראות שהמקום הזה הוא לא בשבילהם, הוא לא פה, הוא שם. אבל בפסוק הבא זה בולט עוד יותר. יש לנו בפסוק הבא, פסוק ב', שלוש פעמים המילה שם. ואלחנה עד הירדן ונקחה משם איש כובע אחד, ונעשה לנו שם, מקום לשבת שם, ויאמר לכו. הם מבקשים ליד הירדן, אפשר לומר, ליד הירדן, מקום שיש שקט, אין שם מעבר של הרבה אנשים, אבל יש גם מאמר של חז"ל שטוב ללמוד ליד נהר. כמו שהנהר זורם, ככה התורה תזרום. יש עניין ללמוד ליד מים זורמים. יש מאמר כזה בחז"ל. אולי מכאן עצו ליד הירדן, ואולי הירדן זה מזכיר גם את אליהו הנביא וגם את משה רבנו, שהם היה מעבר לירדן. אז כאילו הם רוצים מקום שיזכיר להם את המשך התורה הגדולה שהייתה בדורות הקודמים. לכן אומרים נקחה משם איש כובע אחד, כאילו שם במקום ההוא יש סגולה, אז גם לבנות את הכל משם, לא לקחת מכאן חומר ונבנה שם, אלא הכל ניקח משם ונעשה לנו שם מקום לשבת שם. לא רק להכין מקום אלא לשבת שם, כאילו להיות קבועים שם. ישיבה זה צריך להיות מקום קבוע, לא לכן הרב סעודה היה אומר ישיבה שזה מקום שקבוע ללימוד תורה, ולא מקום שהוא מזדמן ועוברים מכאן לשם, אלא מקום אחד. הוא הזכיר את הנכוחה שיש סתירה ברש"י, מאמר שם בסוף חגיגה, כתוב שם שהמועדן על המזבח הזהב, שהיה עובי דינר זהב, והאש לא שרפה אותו במשך כל השנים. וגמרא ממשיכה משם שהאש של הגיהנום לא שולטת בפושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, קל וחומר מסלמנדורה. סלמנדורה מין דוריה שהיה סגולה שמי שמשתמש בדם שלה הוא מוגן מאש, האש לא שולטת. זה תלמידי חכמים שכל גופם אש, אחת כמה וכמה שהאש של הגיהנום לא תשלום בהם. אז מביאים גם את ראשי ישראל. מה זה סלמנדורה? כותב רש"י, אם מדליקים אש במקום אחד שבע שנים, אז נוצרת משם סלמנדורה. כלומר, הבריאה הזאת נוצרת במקום שדלק אש שבע שנים רצופות. יש סתירה, יש רש"י במקום אחר, שאומר שסלמנדורה זה בריאה שנעשית בכוח של כשפים. כן? על ידי כשפים נעשית הבריאה הזאת, שמי שמורח מהדם שלה, הוא מפוסל מאש. אז אמר הרציוד הזה צהל שיש הסלמנדורה, הרי למדו מכאן תלמידי חכמים, ששני סוגי תלמידי חכמים, יש תלמיד חכם שהוא כשפים, עושה רושם שהוא תלמיד חכם, הוא לא אמיתי. תלמיד חכם אמיתי זה מישהו קבוע במקום אחד שבע שנים, לא זז מהמקום, כל הזמן לומד שם, הוא תלמיד חכם, זה אמיתי, זה לא מזויף. הוא מורן את זה משני הפירושים האלה על הסלמנדורה. בכל אופן, ביקשו לשבת שם, להיות קבועים בישיבה ליד ואז אחרי שהוא ביקשו לעשות את זה, הוא הסכים, אמר לכו, ואז מיד אחרי זה הם ביקשו שהוא יבוא יחד איתם, שמה לבוא יחד איתם, לראות איך בונים, איך חותכים את העצים, איך חותבים. כנראה שאם נמצאים עם הרב, עם הראש ישיבה, עם הראש הנביאים, מההתחלה של הדברים, אז זה תופס יותר. לא רק שבאים כשהכל מוכן ובאים ללמוד, אלא משתתפים יחד איתו בכל היצירה מהראש, כמו הסיפור עם רבי חייא. זה היה בשביל להשפיע על ישראל, אבל היו לו תלמידים שהוא קשור איתם, שהם היו צריכים להיות אחר כך בדור הבא. מעבירים את התורת ישראל. אם זה אדם גדול שיש לו השפעה בדור שלו, יחיד בדורו, או מישהו קצת מסתובב בארץ, שיגיע בכל מקום, שבכל מקום יכירו אותו, אבל הישיבה שלו היא לא תסתובב. הם יישארו במקום, הוא יחזור עליהם רוב הזמן. ויאמר האחד, רואה נא ולך את עבדך. מבקשים ממנו, תבוא יחד איתנו. תראה איך אנחנו חותמים, איך אנחנו עושים. כי יכול להיות שגם בהכנה של הבניין, גם בתוך זה יש כל מיני הכנות, מחשבות, שאם בונים את זה מהיסוד, מתאים לישיבה, זה תופס יותר טוב. ויאמר, אני אלך. הוא הסכים, לא אמר זה ביטול זמן, מה אני צריך לראות, איך בונים, איך חותמים עצים. הבין שיש להם דעה צודקת והסכים ללכת. וילך איתם, ויבוא הירדנה ויגזרו העצים. ויהיה אחד מפיל הקורה ואת הברזל נפל אל המים ויצעק ויאמר אה אדוני והוא שרוך. רואים מתוך הסיפור שאלישע לא ישב בצד והם עושים, אלא הוא נמצא יחד איתם ורואה את העבודה, ואחד מהם מפיל הקורה. מה זה מפיל הקורה? זה עץ שהוא חוטב אותו ואז העץ נופל. אבל כנראה שהוא נתן תנופה גדולה כדי להפיל את העץ, ואז הגרזן עף מהתנופה ונפל לתוך המים. בית הברזל נפל אל המים, יצחק, הוא אותו רגע נבהל, הגרזן לא שלו, שאול, ואין לו כסף, למדנו קודם שבני הנביאים היו עניים, אין לו כסף, איך הוא ישלם את זה. ויאמר איש האלוקים, אנה נפל, וירד את המקום, ויקצור בעץ, וישלך שמה, ויעצב חבר זה. ויאמר לך, וישלח דובר כך. כאן רואים בתוך התהליך של הדאגה ללימוד התורה, ניסים שנעשים על ידו, ולכן קודם קוראים לו בני הנביאים אל אלישע, כאן קוראים לו איש האלוקי. וכאן מתברר את הקדושה שלו והמעלה שלו, ולכן לא קוראים ויאמר אלישע, ויאמר איש האלוקי, אנה נפל, באיזה מקום במים זה נפל, כנראה שכאן רואים שהמים היו עמוקים ואי אפשר לראות את זה אם לא מישהו יודע בדיוק איפה זה נפל, וזה קצת מוציא מהפירוש של הרלב"ג. הרלב"ג מפרש שהוא ראה את הברזל, לקח עץ גדול ותקע בברזל וכך הרים את הברזל. זה לא היה כאן נס. כך הרלב"ג, שטענו על הרלב"ג שהוא סתם מבלבל את הראש כדי להמעיט בנס, אבל כך הרלב"ג מסביר את זה. לכאורה מהמילים כאן, אנה נפל, שהוא לא ראה איפה המקום הזה, זה שולל את האפשרות לפרש כאן. בכל אופן, יש עוד לימוד כאן, שהוא אומר אנה נפל, להראות שגם הנביא, גם כשהוא עושה נס, צריך עזרה, צריך קצת שותפות בדרך הטבע. לא מספיק שהוא יכול להגיד, הוא גוזר על הברזל שיצוף, והברזל יצוף. למה הוא צריך לדעת איפה זה בדיוק? ולזרוק עץ למקום שבדיוק היה שם הברזל, זה מראה לנו שצריך גם כשיש ניסים, שתהיה קצת השתתפות בדרך הטבע, כאילו לעזור לנס, לא לתת לה שהכל יהיה רק בדרך של נס. הוא לוקח עץ ויקצוב עץ וישלך שמה בעצף הברזל. למה הוא צריך להשליך עץ? יש פרשו את זה שהוא שינה את התכונות. העץ דרכו לצוף, הברזל דרכו לשקוע, העביר את התכונה של העץ אל הברזל, העץ שקע והברזל צף, להראות שהטבע השתנה, שהוא יכול לשנות את הטבע פעמיים. חשבתי לעניות דעתי שלא מוכרחים לפרש כך, אלא אפשר לומר שהוא לקח את העץ בלי שהעץ יאבד את התכונה שלו, אבל לקח מהתכונה של העץ אל הברזל, להמשיך שגם לברזל תהיה התכונה של העץ, שגם הוא יצוף בלי שיש צורך להשקיע את העץ, או צריך להחליף את הברזל לעץ ואת העץ לברזל, אלא שהברזל יצוף כמו שהעץ, כמו שאנחנו רואים בכמה ניסים שהיו נעשים, לא שיוצרים יש מאין, אלא מפח השמן יש ריבוי של שמן על ידי קדים אחרים, אבל לא בלי קדים ובלי פח של שמן, אלא צריך תמיד להמשיך את הנס מדבר אחד לדברים אחרים. יש מי שאמר לה שמן והדלוק, הוא אמר לה חומץ והדלוק, להעביר את התכונה, להוסיף אותה הלאה. היה מישהו שרצה לקרות את הבית, אישה שרצה לקרות את הבית, והקרות היו קצרות, לא היו מגיעות, אז הוא אמר שהם יתארכו. לא להביא קורות חדשות, אלא אותן קורות, אבל יתארכו. כך נראה, נראה לי שלא צריך לעשות את הנס כאן כפול, שזה מיותר. מספיק לנס של הברזל. גם לא כתוב כאן שהעץ שקע. כתוב היה צף הברזל, זה היה הנס כאן. כך נראה לעניות דעתי, אבל אני אומר שהמפרשים פירשו אחרת. ויאמר הרמלך וישלח ידו ויקחהו. גם כאן, מי שהנס נעשה בשבילו צריך להשתתף. ולך תרים את זה. תעשה גם אתה משהו, לא שעושים בשבילך הכל. הרבה פעמים כשמגיעים אנשים ורוצים לקבל ברכה, אומרים להם, תעשה גם אתה משהו. כן, תקבל על עצמך איזה דבר, תתן צדקה, תוסיף תפילה. אל תצפה שיעשו בשבילך את הכל. אם אתה רוצה שיהיה לך נס, אתה רוצה סייעתא דשמיא, תשתף פעולה. עוד שכעת ברגע הזה מתעוררת האלוקות שלו ועושה אלישה הוא גם אדם פרטי. זה היה רגע שהאישה השונמית באה לאלישה והוא לא יודע מה היא רוצה. באותו רגע הוא אלישה, ברגע שהוא צריך להחיות באותו רגע, אז הרוח הקודש מפעמת אותו ופועלת כמו שהוא מגלה את הכוחות. ומלך ארם, הנס הבא, כאן הנס הוא כבר כללי, להראות שלפעמים יש גדולי ישראל שיש להם כוח לפעול על הפרט, אין להם כוח לפעול על הכלל. ניסים פרטיים להתפלל על חולים, על הכרות, על פרנסה, אבל לשנות את הכלל זה צריך כוח הרבה יותר גדול. כאן רואים את הכוח של אלישה, עובר מהפרט אל הכלל, כאילו בהמשך אחד. ומלך הרעם היה נלחם בישראל, והיוועץ, מה זה היה נלחם בישראל? כלומר, היה באווירה של מלחמה. היה מצב מלחמה ביניהם. זה לא שמתוארת כאן המלחמה. המלחמה בעצמה היא בהמשך, בפרק הבא. אבל כאן היה נלחם בישראל, הייתה אווירה של מלחמה בישראל. ויבאס אל עבדיו, אז זה בהתחלה התוכנית של המלחמה, לשים מערבים ולפגוע במורל של ישראל. לא מלחמה ישירה שצבא מול צבא, מלחמה מכרעת, אלא קודם מחלישים את האויב. זה כל מיני מחבלים ורשעים, ואז שהרוח נשברת. הם שומעים כל הזמן על חליל, על אסונות, על צרות, על נחלשים. אז הוא מכין כל מיני מערבים. ויבאץ אל עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני תחנות. נשים שם איזה מערב לצבא של ישראל. וישלח איש האלוקים אל מלך ישראל לאמור, ישמר מעבור המקום הזה כי שם הרם נפיתי. כנראה אלישה עדיין נמצא עם התלמידים, אבל הוא רואה את זה שהארמים מכינים איזה מערב, אז הוא שולח שליח להודיע למלך ישראל לא לעבור במקום הזה. יש שם מערב, זה מסוכן. וישלח מלך ישראל למקום אשר אמר לו איש האלוקים ויזהירו, ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. וזה קורה כמה פעמים. כמה פעמים מכינים מערבים ומלך ישראל שולח אל המקום שהוא הזהיר אותו והוא נשמר שם. אם מלך ישראל אפשר היה לה, שלא יעבור שם בכלל. אז זה בישלח אל המקום אשר אמר לו איש האלוקים. יכול להיות שהמלך לא לגמרי האמין, אז הוא כן שלח, אבל נזהר שם. אולי שלח בודדים שיראו והם זיהו שיש שם מערבים. אז אולי זה מסביר לנו למה כתוב כאן יש קרי וכתיב. אין בקרי והזהירו. בכתיב זה בהזהירה, לשון נקבה. עוד שחולשה של מלך ישראל, הוא נחשב כמו נקבה, הוא לא חזק לא באמונה ולא בתפקיד, הוא בזכות מלך הנביא. אבל בינתיים, הדבר הזה חוזר על עצמו כמה פעמים, שמלך ארם שם ערבים, וכל פעם מלך ישראל נזהר. וישאר לב מלך ארם על הדבר הזה, זה יכול עולה לסוף שערה, רוגז גדול, מה קורה כאן? איך זה ייתכן שהמלך ישראל יודע כל פעם? שמים כל פעם הערבים במקום אחר, וכל פעם מלך ישראל יודע להיזהר. ויקרא אל עבדה ועושה אספה של כל האנשי הביטחון. תגידו לי מי משלנו למלך ישראל, תגידו מי כאן מעביר את הידיעות, מי כאן מדליף הדלפות. ויאמר אחד מהעבדם, לא אדוני המלך, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משפחתך. אל תחשוד בנו, זה לא אנחנו, תדע לך שיש לו נביא, והנביא הזה יודע מה שאתה מדבר בלילה, חדר משכבך, עם אשתך, כן, הגויים, כל הראש שלהם הוא מלא פריצות, מלא מחשבות לא טובות. אז הוא אומר לו את זה, והתנ"ך כותב לנו את זה בסגנון עדין, אבל זה דרכם של הגויים. יש שם הנביא, הגויים לא מתייחסים לנביא כאיש אלוקים, אלא כמין קוסם, מחשף, יש לו איזה סגולות מיוחדות. אז אם הוא יודע שהוא איש אלוקים, אז הוא מבין שהוא לא שייך להילחם נגדו. הוא אומר, ללכת להביא אותו, זאת אומרת שהוא רואה בו כקוסם, שיכול לעשות קסמים, אבל לא שיש לו באמת כוח של אלוקות. ויאמר לכו הוא איכו הוא ואשלח וקחהו, ואני אביא אותו אלינו, אני אעביר את הקוסם הזה אצלנו והוא יגיד לנו את הדברים, במקום להגיד למלך ישראל. הוא לא רוצה להרוג אותו, הוא רואה אותו כמו איזה קוסם פרטי שיש למלך ישראל, אז אני מעדיף שאני אקח אותו. ויוגד לו למור, הנה בדותה, וישלח שמה סוסים ורכב וחי את כבד ועבור לילה והקיפו על העיר. למה הוא שולח בשביל לקחת איש אחד צריך חי את כבד? הוא רואה את זה כאלישע הוא נכס פרטי של המלך, מלך ישראל. אז אולי מלך ישראל ישמע שרוצים לקחת לו את הקוסם, אז הוא יתנגד וישלח צבא נגדי. צריך שם להקיף את העיר, לא לתת למלך ישראל לעצור, שיוכלו לקחת את אלישע. היה צריך להגיד לכו הוא, איפה הוא? מה זה איכו הוא? מה ההבדל בין איכו ואיפה? לא להגיד אותו דבר, אז למה כתוב איכו? איכו זה גם מזכיר את המילה איך. הצורה של המילה זה כמו איפה. אבל האותיות של המילה מזכירים את המילה איך. כלומר, תסתכלו על התכונות שלו, לבדוק את הקוסם הזה לפי דעתם, לראות במה התכונות שלו, מה הוא עושה, מה, כן? ואנחנו ניקח אותו. וישלח שם סוסים ברכב וחי כבד ויבואו לילה, בהפתעה, שלא יתכוננו, שלא ידעו, ויקיפו על העיר. וישכם משרת איש האלוקים לקום ויצא, והנה חיל סובב את העיר בסוס ורק, ונערו אליו האדוני נכן נעשה. וההשגחה הייתה שהנער שלו משכים בבוקר ורואה את כל הצבא המקיף את העיר. למה זה היה חשוב שזה יהיה בהשגחה? כי אם אחרים היו מגלים את זה לפניו, יכול להיות שהם היו עושים רעש גדול, הם צועקים, ואז זה היה מעורר מלחמה, זה היה מעורר דברים. היה צריך שאלישע יטפל בו בטיפול בנס הבא. אז משמיים סידרו שהוא השכים בבוקר, כנראה מוקדם למעלה מהרגיל, והוא מסתכל והוא רואה שיש צבא של גויים, אפשר לזהות של גויים, מקיף את העיר. ויאמר נערו אליו, האדוני, איכן נעשה? כן, הנער לא יודע שזה בשבילו, שזה באים לקחת את אלישע, אבל הוא צריך לברוח, מה לעשות? הם מקיפים את כל העיר, לאן נלך, מה נעשה? ויאמר אל תירא כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. אלישע כל הזמן שהוא יודע כל דבר, הוא ידע שהם באים לקחת אותו, והוא כבר משמיים קיבל הגנה. כמו שאנחנו רואים שבאו, ירדו מאות ואולי אלפים של מלאכים יחד איתו. ואלישע רואה את זה והוא לא חושש. אל תירא כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע ויאמר השם פקחנה את עיניו ויראה, ויקח השם את עיני הנער ויער בעיני ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. אלישע לא מתפלל שהשם יעזור לו, הוא יודע שהשם עוזר לו. הוא מתפלל כדי שהנער יראה את הנס, כדי שהנס הזה יהיה נס גלוי ולא רק שהוא ידע על זה. הוא מתפלל על הנער השם קחנה את עיניו. זה בולט מאוד שכאן הוא מתפלל על מישהו שיפתח לו את העיניים, ומיד בפסוק הבא הוא מתפלל שהשם יסגור להם את העיניים. שני דברים הפוכים, אלה שרואים ולא רואים, ואלה שחושבים שהם רואים והם לא יראו. ומכאן אנחנו מבינים שפקיחת עיניים וסגירת עיניים זה לא העיניים הפיזיות. הנער לא היה עיוור. לראות דברים רוחניים זה דבר שהוא על טבעי. המלאך אין לו צורה, אין לו דמות למלאך. הרמב"ם כותב שהמלאכים אין להם צורות, הם רוחניים. כשהם יורדים לטפל בעולם הזה, אז הם מקבלים צורות כדי שיוכלו לטפל בעולם הזה כמו בעולם הזה, כמו שהמלאך שירד להילחם עם יעקב אבינו, אז הוא קיבל צורה של גוף, אבל המלאך בדרך כלל אין לו גוף, הוא רוחני. המלאכים שבאו אל אברהם אבינו, כשמלאכים באים לעולם הזה אז הם מקבלים קצת צורה של גוף, אבל עדיין לא קיבלו ממש צורה של גוף, כי הם עדיין היו בהכנה שלהם. סוסי אש ורכב אש מזכיר לנו גם אצל אליהו שבאו לקחת אותו. סוסי אש ורכב אש, מה זה סוסי אש? משום מה צריך כאן סוסים של רכב אש להראות תנועה, מהירות, יכולת תברון ומעבר ממקום למקום, ולהראות שיש כאן גם שליחות אלוקית, זה לא רק המלאכים עניין פרטי שלהם, אלא יש כאן, כמו שלהבדיל לבשר ודם יש צבא מסודר, גם השליחות שהקדוש ברוך הוא מסדר בעולם הזה היא שליחות של מלאכים מסודרים, שכל אחד ממלא איזה חלק בתוך המערכה הגדולה, והם אמונים על השליחות הגדולה שיכולה לטפל ב מקרים מסובכים במדינה שלמה, בציבור שלם, ולא רק בפרט מול פרט. והר והנה ההר מלא, העיר דותן הייתה מוקפת על ידי הרים, והעיר הוקפה על ידי הצבא של מלך ארם. ואז השם מראה לו שכל ההר מסביב לגויים מלא במלאכי אש שהם הרבה יותר מהגויים. כן, אז זה קודם כל מה שהוא אמר לו, רבים אשר אותנו מאשר אותם. אבל יש כאן עוד דבר, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. אלישע הוא בתוך העיר, הוא רואה גם מלאכים כאן, לא רק שם. כן, קודם כל הם מקיפים את כל הצבא של ארם, הצבא של ארם שחושב שהוא צר על העיר, הוא בעצמו נצור, הוא בעצמו מוקף. חוץ מזה יש גם רכב של אש ליד אלישע בעצמו, סביבות אלישע. כלומר הוא מבית ומחוץ מוקף ומוגן על ידי מלאכי אש. וירדו אליו, מי זה וירדו אליו? האם זה הצבא הערמי? לעניות דעתי נראה שזה הכוונה כאן למלאכים, שהמלאכים היו על ההר, לכן כתוב וירדו אליו. אחרת אם זה הגויים, למה צריך להגיד וירדו. למה הם ירדו? הם נמצאים ליד העיר. למה לרדת? וירדו אליו, והתפלל אלישע אל השם, ואומר, הכנה את הגוי הזה בסנגרים. אז אלה, לעקוד אותם בסנגרים, שהם רואים ולא רואים. הם לא נהיים עיוורים, אלא הם רואים, אבל הם מבולבלים, הראייה שלהם היא מוטעת. רואים דברים אחרים לגמרי ממה שראוי לראות. אז קודם זה היה לראות מלאכים או דברים על-טבעיים. כאן זה אפילו לשלול מהם את הראייה הטבעית הרגילה שאדם רואה והוא יודע מה שהוא רואה. כאן הם רואים והם לא מבינים מה שהם רואים. ואז אלישע ניגש עליהם, גם רואים שכל מה שאלישע אומר, והקם בסנגרים, כדבר אלישע. מה שאלישע אומר, כן, תגזר עומר ויקום לך, הוא אומר, וזה מיד נהיה. ויאמר עליהם אלישע, אלישע ניגש לצבא הרמי, לא זה הדרך ולא זו העיר, אתם לא במקום, אתם טעיתם, בואו איתי, אני אוביל אתכם לאן שאתם צריכים. וגם כאן, הפלא הגדול, שהוא מצליח להוביל אותם. כמו שלוקח כלב בשרשרת. לא מתבקלים, מדברים, כאילו הם בידיים שלו. הוא אומר להם משהו והם מתפקדים לפי ההוראות. אותם לא עיוורים בדרך שלמה, הם נמצאים בלותם והולכים עד שומרון, זה מרחק, הם עיוורים כל הדרך, והם לא נראה שוטו סנגרים, וכנראה שהם רואים ולא רואים, כמו שהיה קודם, פקחנה את עיני הנער, הנער לא היה עיוור, אבל לתת לו לראות דברים מעולים להם, להוריד להם את הראייה, שבמקום שהראייה באה אל השכל ואומרת לו אתה רואה דבר כזה, פה יש סכנה, פה יש מדרגות, פה יש דרך, כאן הראייה מטשטשת לו את מה שהוא מבין. שהוא מוביל צבא שלם, הוא לא יכול לדבר עם כולם. יכול להיות שהמלאכים פועלים יחד איתו כל מה שהוא לוקחים אותם, מובילים אותם, כל הצבא של הרע. כן, אצל אלישע זה היה ברור. קודם כל, לתת את ההרגשה של ביטחון, שהשם מגן על הנביא, שאין אפשרות בכלל להתקרב אליו. ויכול להיות שאחר כך המלאכים, הם אלה גם שהם לוקחים אותם בידיים, את כל הצבא של מלך הרם. הוא לוקח אותם לשמון, שם אותם במרכז העיר. הם כל הדרך לא מבינים ולא יודעים מה קורה איתם. ויהי כבואם שומרון, ואומר אלישע, השם פקח את עיני אלה ויראו. אז מתפאר שהם יראו מה שקורה איתם. ויפקח השם את עיניהם, ויראו והנה בתוך שומרון. הם מקבלים פאניקה גדולה, איפה הם נמצאים. ויאמר מלך ישראל, כעת הם מוקפים בצבא של מלך ישראל, והוא מבקש מאלישע להרוג אותם. העקה, עקה אבי, ויאמר לא תקה. אשר שבית בחרבך וקשתך את המקל, ונעשה על ידי נס, אתה לא ניצחת. כאן זאת הזדמנות לעשות קידוש השם, לגלות קידוש השם, שהם יחזרו והם יספרו ויבינו מה זה עם ישראל, ומי הם הולכים להילחם. שים לחם והמים לפניהם, וגם לראות שעם ישראל הוא עם נדיב ועם מכבד ולא לא אכזרי, הם ודאי היו הורגים אם הייתה להם הזדמנות. ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם, ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם, ויחל להם קרה גדולה. אז מלך ישראל עושה את זה, ויאכלו וישתו וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולא יספרו את גדודי ארם ולא בארץ ישראל. אז כל התרגילים האלה שמלך ארם שם מערבים נגמר. הוא מבין שזה כבר אין על מה לדבר.
למה לא מסבירים שם שמלך?
זה יורם. באישיות שלו היה מלך רשע, אבל כאן בגלל שהוא מלך ישראל אז מתייחסים אליו. שבת שלום.